פרויקט הגנום הסיפורי. נועם פיינהולץ מחפש את ה-DNA של הסיפור המושלם. והפעם עם רועי ברקת על נאום המעלית המנצח.
בואו נדבר רגע על הפנטזיה הזאת שנקראת נאום מעלית. זה סיפור שכל סטארט-אפיסט מספר לעצמו. יום אחד הוא יתקע במעלית של 40 קומות עם ביל גייטס. עכשיו לא רק שביל גייטס יהיה שם, הוא גם יהיה נחמד וסופר קשוב כדי להקשיב לנו במשך 40 דקות במעלית עד שנגיע לקומת הקרקע. אז איך תספרו את הסיפור של המיזם שלכם, של החלום שלכם, בצורה הכי טובה כדי לקבל את ההשקעה הזו? על זה נדבר היום. שלום רועי ברקת.
היי, שלום.
כמה נאומי מעלית כאלה שמעת בעשור האחרון לדעתך?
וואה, הרבה. כנראה אלפים.
כמה מהם הפכו למציאות?
אחוז מאוד קטן. כן, בסוף, אם אתה מסתכל על... אנחנו מדינה רוויית סטארט-אפים, ויש הרבה סיפורי הצלחה. מאחורי סיפורי הצלחה האלה, לצערי, יש הרבה שלא הצליחו. בסוף מדברים על אחוזים בודדים של חברות שבאמת מצליחות.
אוקיי, אז על זה נדבר היום. אתם על פרויקט הגנום הסיפורי, התוכנית שמנסה לזקק את ה-DNA של סיפור טוב, כל פעם מזווית אחרת. היום אנחנו בעולם סיפורי ההשקעות, נאומי המעלית, הפיצ'ים. אני נועם פיינהולץ, חוקר תקשורת, מומחה לסטוריטלינג. עכשיו, אני בשנים האחרונות ישבתי באמת עם מאות סטארט-אפיסטים כדי לעזור להם לספר את הסיפור, אבל האיש החשוב יותר הוא לא זה שמכין אותם, אלא זה שנמצא מולם. אז שוב שלום רועי. איך מגדירים אותך? מנהל השקעות באינטל קפיטל, נכון?
נכון, אבל אני כבר אתקן את מה שאמרת, אני לחלוטין לא הבן אדם החשוב יותר בדואו הזה בין היזם למשקיע. אנחנו בסוף פה כדי לתמוך ביזמים, לנסות לא להפריע להם. אבל בתור אלו שאחראים על חלוקת הכסף, אנחנו באיזשהו מקום הגייטקיפרס, ולכן אנחנו כן מחפשים את ההשקעות הטובות ומקשיבים לסיפורים שלהם, ומנסים לסנן את אלו שיש להם סיכויי הצלחה גבוהים, אבל בסוף הם אלו שבשוחות מרימים את הסטארט-אפ ומגיעים להצלחה.
בסדר גמור, אבל במובן הכי פשוט, מישהו יש לו איזה רעיון, הוא לא מגיע אליך ברגע שהוא סרטט את זה על מפית, הוא עשה קצת איזושהי דרך, ואולי לקח קצת כסף מקרובים, ברגע שהוא רוצה באמת שמיליונים יהיו חלק מהעניין, הוא דופק בדלת שלך ואומר, תן לי דקה.
נכון. בהיבט של סטורי טלינג, אני חושב שאם מסתכלים על ההיבט הכרונולוגי, זה מתחיל הרבה קודם לכן. הסיפור הראשון שהיזם צריך לגבש ולספר, מתחיל פנימית אצלו עם עצמו, ואולי עם בן או בת הזוג שלו, ואחר כך עם ה-co-founder שלו, הבן אדם שאיתו הוא חובר ונהיה שותף למסע הזה, ואחר כך לעובדים הראשונים, ובאיזשהו שלב, נכון, גם למשקיע.
ובסוף ללקוחות ולקהל, זה כל הזמן לספר
לחלוטין,
את הסיפור.
לחלוטין, וגם לעובדים שהוא מגייס לאורך הדרך, לגמרי. הסיפור הזה, בפורמטים השונים שלו, אם זה כמו שאמרת, ה-elevator pitch של ה-20, 30, 60 שניות, או שעה פגישה, מה שלא יהיה, הסיפור בפורמט השונה, בא ומלווה את היזם מתחילת הדרך ועד סופה.
טוב, אז תכף נפרק את זה, אבל בואו נתחיל אולי בשאלה שתשמוט את הקרקע מתחת לכל מה שאנחנו מדברים עליו. עד כמה הסיפור הזה באמת חשוב? זאת אומרת, אם יש לי רעיון ענק, אבל אני לא יודע לספר אותו, אני לא אצליח? ולהפך, אם יש לי רעיון דרק, אבל אני סטורי טלר ענק, אני אקבל מיליונים?
אני חושב שהסיפור הוא אלמנט קריטי ביכולת של היזם לגייס כסף, וכמו שאמרנו, לגייס את השותפים שלו לדרך והלקוחות וכן הלאה. זה כנראה נוגע באותם כפתורים פסיכולוגיים שמשפיעים על כולנו בכל אספקט שאנחנו חשופים אליו בחיים, כשאנחנו יושבים ורואים פרסומות בטלוויזיה, או כשאנחנו קוראים ספר. המעטפת החיצונית, איך שהדברים נראים ואיך שהסיפור מסופר, משפיעים מאוד מאוד. כמובן שלאחר מכן מסירים את השכבות החיצוניות וחופרים אל תוך המספרים והדאטה וכן הלאה. אבל כדי להגיע לזה, הסיפור, מה שעל פני השטח חייב להיות מאוד מאוד משכנע. וכמו שאמרת, לצערי גם יש מוצרים קצת פחות טובים שהסיפור להן הוא מאוד מאוד מלוטש ומאוד משכנע, ואין כן מצליחים. אבל זה חלק מהיכולת לסנן את הרעש.
ולפי הפרצוף שלך עכשיו לא תיתן דוגמה קונקרטית.
אני צריך לחשוב על זה. בואו נחזור לזה, אני אנסה לחשוב על דוגמאות מהסוג הזה.
אוקיי, אז רגע לפני שבאמת צוללים לסטורי טלינג עסקי, קצת פרופורציות על האקוסיסטם הזה, על התעשייה הזו של ההייטק, של הסטארט-אפ ניישן. אתה מתעסק בזה כבר הרבה מאוד שנים. בוא נגיד, אנשים שלא בתוך זה, אז הם שומעים על זה כשיש איזה אקזיט גדול, או בקרישים, אנחנו רואים אנשים עם כסף הרבה יותר קטן, מבקשים איזושהי השקעה. כמה אנשים חיים בתוך הבועה הזו? כאילו, as we speak עכשיו, כמה סטארט-אפיסטים עובדים על העניין הזה שלהם?
אז אני יודע לומר שיש סדר גודל של בין 5,000 ל-6,000 סטארט-אפים בישראל בכל רגע נתון.
זה לא הרבה. איכשהו דמיינתי מספר הרבה יותר גדול.
באמת, אז כך בחשבון שכמובן כל הסטארט-אפים האלה הם נמצאים על מנעד מאוד גדול של גדלים. אז יש את הסטארט-אפ של היזם או שני היזמים הבודדים, ויש את אלו שהם מעסיקים מאוד ואפילו אלפי עובדים. וסביב, דיברת על אקוסיסטם, אז סביב אותן חברות יש את אותם נותני שירותים, הגרפיקאים, העורכי דין, הרואי חשבון, המשקיעים, וגם יש לנו בארץ את כל המולטינשנלס, הגוגלס והפייסבוקס של העולם, שנמצאים פה כחלק מהאקוסיסטם. בסוף, אקוסיסטם מאוד 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 גדול.
ובוא נגיד, אם צריך סטטיסטיקות, אני רגיל תמיד לשמוע, כשמדברים על אקזיטים, 1 ל-100 בערך. 1 ל-100 יצליחו. לא אקזיט ענק של מיליארדים.
אז קודם כל, אתה באמת נוגע בנקודה, אין... הצלחה היא לא בינארית, נכון? יש כל מיני סוגים של הצלחה, וזה מאוד תלוי בקונטקסט. חברה יכולה לקום ולהימחר תוך חצי שנה בנגיד 10 או 15 מיליון דולר, וחברה יכולה לרוץ 15 שנים ולהימחר בכמה מיליארדים. אז יש כל מיני סוגים של הצלחות, ואני חושב שישראל רואה את כל הסוגים האלה.
אז בואו נתחיל בסיפור. זה מתחיל בפיין, בבעיה. רוב הסטארט-אפים באים לפתור איזושהי בעיה, אתה, כמי ששמע, אמרת מאות סיפורים כאלה, איך מספרים על בעיה? איך גורמים לך להגיד, וואלה, את זה חייבים לפתור?
אז אני יודע שבמובנים רבים אתה מומחה לעניין של סטורי טיילינג, ואני יודע שלך ולי יצא לדבר על העניין הזה, ואני מאמין שאתה ואני חושבים על העולם הזה באותו האופן. הסיפור מבחינתי דווקא לא מתחיל בבעיה. זאת אומרת, יכול להיות שהיזם, כשהוא קם בבוקר לפני כמה שנים, כשהוא רק התחיל לעבוד על זה או לאחרונה, מה שהניע אותו היא הבעיה. אבל הסיפור צריך להיות מסופר באופן שונה, מבחינתי, באופן הפוך. מה הכוונה? תתחיל ממה אתה מביא לשולחן? תכלס. אולי אפילו באופן קצת מופשט, אבל תספר מה אתה עושה. את הבעיה תוקפים המון סטארט-אפים מכל מיני זוויות. ולכן, כשאתה בא ואומר לי, הבעיה היא שוק ה-5G של הסלולרי, או כל בעיה, כל שוק אחר, לי בראש עוברות עשרות חברות שונות, עשרות טכנולוגיות. אני לוקח את זה למקומות שלך, בתור מספר הסיפור, אין שליטה.
זה מכניס המון רעש.
המון רעש וחוסר ודאות וחוסר שליטה מבחינתך. בעוד שאם... אתה מתחיל איתי דווקא מנקודה מאוד ספציפית ומדויקת, ומוליך אותי בסיפור שלך, הולך ומרחיב, אבל מתחיל מנקודה ספציפית שגוזרת את גבול, נאמר, היא מגדירה את גבולות הגזרה של הסיפור, יש לך סיכוי הרבה הרבה יותר טוב לשמור אותי שבוי בסיפור, ושלא אתחיל לחשוב על עשרות סטארט-אפים אחרים שנתקלתי בהם.
בוא ניקח איזשהו כלי שיעזור לנו בכל השיחה הזאת, בסדר? Mm-hmm. כי יש תמיד את המתח הזה בין ה... אני אומר את זה באהבה, אתה לא מדבר בסיסמאות, אתה מדבר באמת מדם ומניסיון, נכון. אבל קשה להפוך את זה לקונקרטי כשאני חושב על המיזם שלי אם אני יושב עכשיו בבית. אז בואו נבנה איזשהו סיפור כללי, משהו שאין שום סיכוי להצליח, הבעיה היא פקקים, mm-hmm. עזוב פקקים, הבעיה היא מקומות חנייה בערים okay. גדולות, ויש לי אפליקציה ששומרת לי מקומות חנייה. בסדר? הכי מופרך, הכי לא בר ביצוע. אבל נניח שזה העניין, משהו שאני מניח שאם באמת יצליחו לפצח, גם ישימו על זה כסף. בוא נגיד, זה מזהה לי מקום חנייה, בשנייה שהמקום מתפנה, אם שילמתי לאפליקציה, למציא רגע את השטות הזו, קם קונוס כזה שאשכרה שומר לי את זה, ברגע שאני מגיע, אני לוחץ על כפתור באפליקציה, הקונוס נבלע באדמה, ואני חונה שם, בסדר? לא פיתחתי את זה עד הסוף, אבל נניח זה הכיוון.
לא, אבל תשמע, נועם, אתה... יכול להיות שזה בגלל שאתה מומחה לסטורי טיילינג, אבל שים לב מה עשית. הזכרת בחצי משפט מהבעיה. אמרת, הבעיה היא מקומות חניה. אבל ישר קפצת לפתרון.
אז זה השאלה. את הסיפור הזה איך היית מתחיל? בלתאר את החוויה של המשתמש? אתה נוסע באוטו והולך אל?
לא, לא. החוויה של המשתמש, שוב, היא רחבה מדי. היא יכולה לקחת אותי להמון המון בעיות והמון פתרונות. יש, למשל, בדוגמה שנתת, יש כל מיני גישות לפתור את בעיית החנייה. בערים יש פתרונות של חומרה, יש פתרונות של מצלמות, יש באמת כל מיני פתרונות. לצורך העניין, אם תבדוק באינדקסים של הסטארט-אפים, אתה תמצא כנראה שיש סדר גודל של בין 10-15 סטארט-אפים בארץ, נכון לעכשיו, שמתמודדים עם הבעיה הזו.
אוקיי.
Okay. עכשיו, אם אתה בא ואתה רוצה לעלות מעל, לצוף מעל רמת הרעש, כשאתה נפגש עם משקיע, צריך להיות מאוד ברור באיזה אופן אתה שונה, ולא רק שונה, אלא גם טוב יותר, על הדרך, אם אפשר, כן, להעביר את המסר של
לא למה מסליק.
אני גם שונה, אבל גם טוב יותר. אתה צריך לעשות את זה מהר ובאופן ברור. אם תתחיל לדבר איתי על הבעיה ששמעתי כבר מאותם 10 או 15 סטארט-אפים, אז א', אתה חוזר על דברים שאולי אני כבר מכיר, לא בטוח, אבל אתה כנראה לא בשליטה מספיק טובה על הנרטיב, על הסיפור, כדי שאני אהיה קבול אליך ובשליטתך.
אתה משתמש במילים מאוד חזקות, אבל אני אוהב אותם. זה גם שליטה, זה גם קבול. אתה אומר, אתה צריך לספר סיפור בצורה כזו, שבכל רגע נתון אתה מנהל את המיינדסט של המשקיע שיושב מולך.
לגמרי.
אתה יודע בדיוק איזה תמונה יש לו בראש, אם יש לו חשש, זה חשש שאתה העלית כדי לנטרל אותו אחר כך.
נכון.
זה האידיאל.
נכון, בדיוק. עכשיו, אתה נוגע בעוד נקודה מאוד 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 חשובה. כשאתה בא, לדעתי, הדרך הנכונה לתקוף את זה, כשאתה בא לבנות את הסיפור, אתה לא מתחיל אתה יודע, דף נייר ולהתחיל לכתוב איזשהו מונולוג, אלא לדעתי נכון לייצר שתי רשימות. רשימה אחת של כל הדברים הטובים, כל הדברים הסקסיים אצלך, כל הדברים שכשנאמר אתה יושב, או סליחה, עומד מול קהל, וכולם עם הראש למטה, אל מול הטלפונים שלהם, אותן, אני מדבר על רשימה של אותן נקודות שיגרמו להם רגע להרים את הראש ולהגיד, וואלה, מעניין. אז אתה, הרשימה הראשונה שאתה עובד אליה היא רשימה של כל אותן נקודות שאמורות לייצר עניין. הרשימה השנייה שהיא כנראה אפילו יותר חשובה היא כל הנקודות הבעייתיות. הסיכונים, הקשיים וכן הלאה, כל סימני השאלה שיכולים לעלות. אחר כך אתה לוקח את שתי הרשימות האלה ועם זה אתה בונה את הסיפור שלך. אז אמרנו להתחיל מתכלס, ולאחר מכן אני אוהב שמשלבים פנימה את כמה נקודות החיוביות כדי שוב לייצר איזשהו קהל שבוי, ותוך כדי לוודא לאורך הסיפור שאתה את כל הבעיות, כל סימני שאלה שאתה נותן להן מענה לפני שהן צצות.
נגיד רגע משהו על התנגדויות וסימני שאלה, כי זה באמת דבר שאני יודע שהמון סטארט-אפיסטים, בכלל אנשים שמציגים פרויקטים גם בתוך חברה, מתלבטים. זאת אומרת, אני מפחד שישאלו אותי על הדבר הזה, אז יש שלוש אסטרטגיות. אחת זה לקוות שאף אחד לא ישאל, וזה מסוכן, כי מן הסתם יכול להיות שיושב שם משקיע שזה לגמרי מהדהד לו בראש, אבל הוא לא תורח אפילו לשאול, הוא פשוט פסל את המיזם שלך בלי לתת לך הזדמנות לענות. הדרך השנייה זה לקוות שישאלו וכבר הכנתי תשובה מראש. מה שאתה אומר זה הדרך השלישית. אני, בתוך הסיפור שלי, אני כבר מהדהד את הבעיה, אני מנסח אותה במילים שלי, גם כדי להראות שאני מודע ושאני לא חי באיזה ללה-לנד, אבל גם כדי לנסח את זה באופן שזה קצת כמו הרמה להנחתה. כשאני מנסח את הבעיה ככה, אני יכול לפתור אותה ככה, נכון? זאת אומרת, אתה אומר, נכון. אם יש שטחים מתים, שימו אותם בסיפור, אל תהיו תמימים.
אז אני כנראה איפשהו בין בשילוב, משלב את שתי הנקודות האחרונות שלך. זאת אומרת, אני אכין את הרשימה המלאה. אולי לא בטוח שאני אשלב את כל הנקודות, כדי לעשות להם מיטיגציה, אני לא יודע מה המילה בעברית, אבל מיטיגציה לאורך הסיפור שלי. אבל הרשימה חייבת להיות שלמה. למה? כי הסיפור הזה הוא לא בא רק כדי למכור את הסטארט-אפ למשקיע, או לעובדים, או מה שלא יהיה. הסיפור גם עוזר לי לזקק, ליזם הכוונה, לזקק את המציאות שבה הוא חי. נאמר, אני בא ומייצר רשימה כזו, אני למעשה שם על הנייר, ואגב, חשוב מאוד לשים את הדברים האלה על הנייר, גם כדי ש... כי הרבה פעמים יזם לא עובד לבד. ואז יש הזדמנות לשותפים שלו להסתכל על הדברים שלצורך העניין ישבו אצלו בראש, ועכשיו יש הזדמנות לכולם לתרום, לתקן, להוסיף וכן הלאה. אז הרשימה המלאה הזו של כל הבעיות היא השתקפות של המצב של העסק שלך, של הסטארט-אפ שלך, היום ובעתיד. ולכן הרשימה המלאה מאוד מאוד חשובה. אחר כך, מה לעשות איתה? זה כנראה באמת שילוב של גם חלק לכלול, אבל אני לא יכול להתחייב שאת כולם נכניס בכוח לתוך הסיפור.
לא, זה גם לא סביר. אם אתה מספר סיפור שכל כולו בעיות וקשיים, אז אין אנרגיה, אין איזשהו בוסט שאומר, יאללה, בוא נצטרף למסע הזה. הגיוני. עוד מילה אחת על הפיין, על הבעיה. בסדר? אני בכל זאת מנסה להיות טיפה אנליטי בתוך הדבר הזה. בגדול, בהכי מופשט, יש בעיות פנימיות וחיצוניות. בוא ניקח את זה דווקא לדברים לא מורכבים. כשאני נניח רוצה לקנות דשא מלאכותי, אז בעיה אחת זה שיש לי חול ואני צריך דשא. אבל יכול להיות שמה שאני רוצה זה שבעצם שהדשא שלי יהיה ירוק יותר משל השכן. כאילו הבעיה הפנימית זה איך תופסים אותי, וזה השוויץ, וזה האגו בינינו. יש פה כאילו לצרכן הפשוט, זה לא בעולם של סטארט-אפים, לצרכן הפשוט יש שתי בעיות. יש את החיצוני, באתי לפתור איזשהו עניין, אבל לפעמים באתי לפתור משהו עמוק יותר. אתה מזהה את המתח הזה לפעמים עם חברות שאתה עובד איתם, שהם פותרים דברים, לא יודע, עמוקים יותר, מורכבים יותר, האם הם שמים אותם על השולחן, לא שמים אותם על השולחן?
אני חושב שרמת הבגרות, בסך הכל, של היזם הממוצע הישראלי, הבשלות, ההבנה של החיבור בין התיאוריה לבין הביזנס, היא יחסית מאוד מאוד מתקדמת. ולכן, הגישה של רוב היזמים היא די, איך לומר? אני רגיל לעבוד באנגלית, אז לפעמים מילים בעברית, הן
שפה קשה.
כן, לגמרי. אז אני חושב שהחיבור הזה דווקא קיים אצל רוב היזמים. רוב היזמים מסתכלים על על הוויז'ן שלהם באופן שהוא יחסית פרקטי. נכון שהוא מגיע ממקום של חלום. הרי יש משהו קצת לא רציונלי בלהיות יזם, ולכן האלמנט של החלום כמובן שם, כמעט תמיד. אבל מה שיפה באקוסיסטם של היזמים, בקהילה של היזמים הישראלים, זה שהיום הם לחלוטין יודעים לחבר את זה לתכלס, להקים ארגון, להקים חברה, להקים סטארט-אפ ולהצמיח ולחבר את זה.
זאת אומרת, זה לא נשאר כפנטזיה, בסוף זה יהיה ביזנס.
נכון.
ברור. אמרת חלום, בואו נשאר רגע עם הפנטזיה, יש מבנה קלאסי של איך לספר סיפור, זה נקרא מבנה הגשר. זאת אומרת, יש את המצב הקיים, יש את המצב האופטימלי, עולם בלי פקקים, עולם בלי מחלות. החברה שלי היא הגשר בין המצב הקיים למצב האופטימלי. סתם באינסטינקט שלך, איך היית בונה את זה? מתחיל במצב הקיים ואז הולך קדימה, או אומר, זה העולם שאותו אנחנו מדמיינים. אבל היי, אנחנו לא שם, עם החברה שלי נגיע. מה מדליק אותך יותר כמאזין לסיפורים כאלה?
הרצף הלוגי הזה הוא לחלוטין מקובל מבחינתי. כל עוד השיחה מתחילה מלמקם אותי במה אתה עושה. זאת אומרת, שוב, כשאתה בא ומספר על הבעיה היום, כשאתה מספר על הדרך להגיע או קודם, לפי הלוגיקה שלך,
לארץ המובטחת.
בדיוק. כן. והנה בא הסטארט-אפ, ואנחנו נביא את העולם מפה לשם, אז כל אחד משלושת האלמנטים האלה, המצב היום, הארץ המובטחת והדרך להגיע, מקבל קונטקסט מאוד מאוד ספציפי, כל עוד אני יודע על מה מדובר.
האם זה אפליקציה, האם זה שירות, האם זה...
נכון. Okay. אז הרצף הלוגי בסדר, אבל בוא תוודא שאנחנו on the same ground, לפני שיוצאים לדרך.
שזה באופן כללי נדמה לי מאוד חשוב, כי לפעמים על אותה בעיה אפשר להציג, או אותו פתרון אפשר להציג בהמון צורות. סתם, אני בכוונה הולך לדברים הפשוטים שלא דורשים היכרות עמוקה, משהו שכולנו מכירים. פקקים נניח, זה המון בעיות. זה גם זמן עבודה שמתבזבז, זה גם זיהום אוויר, זה גם עצבים, זה כאילו... אני צריך שיהיה איזושהי הלימה, איזושהי התאמה בין הדבר שאני מדבר עליו, בין סוג הפתרון לבין האופן שבו אני מנסח גם את המצב הקיים וגם את הארץ המובטחת. על זה אתה מדבר, נכון?
נכון.
שהכל יישב באותו עולם. סבבה. בסופו של דבר, משקיעים טוענים שהם לא משקיעים במוצרים, הם משקיעים באנשים. חותם?
לגמרי.
כי מה? כי יכול להיות שהמוצר ייפול, אבל אם הצוות חזק הוא ידע להשתנות?
יכולים לקרות המון המון דברים, זה יכול להיות, זאת אומרת, זה באמת מסע מאוד ארוך עם אלמנטים פנימיים וחיצוניים שיכולים להשפיע עליו, חוסר מזל, מזל חיובי וכן הלאה, ולכן הצוות הנכון והחזק ועם היכולות ההוליסטיות, שזה גם נקודה חשובה, הצוות הנכון אמור להיות מסוגל להתמודד עם הדברים האלה. יכול לקום מתחרה, יכול להיות קורונה פתאום, אלף ואחד דברים. הצוות החזק, הצוות הנכון, כזה שיש לו את כל הכישורים הנדרשים כדי להקים את המיזם, הוא זה שיגביר את סיכויי ההצלחה.
אז איך אתה מספר על צוות? כי אתה, כולם היו ב-8200, כולם היו בממרם, ברכות. איך אני מספר על צוות באופן שישאר שם, שישאיר חותם, ובעיקר יגיד, אם הצגתי בעיה ופתרון, יעביר את המסר שאנחנו, האנשים הנכונים, לפתור את הבעיה הזו באופן הזה.
אז בגלל שזה באמת האלמנט כנראה הכי חשוב בסיפור, הדרך לבחון את זה היא לא מהירה ופשוטה, אבל בוא ננסה רגע לתמצת את זה, לכמה נקודות. אז קודם כל, כן, מה שהיה לנייר, אמרת 8200 ואולי הוא עבד בחברות רלוונטיות, לגמרי חלק חשוב מהסיפור, אבל כמו בתהליך קבלה לעבודה, קורות החיים זה אולי הצעד הראשון, אבל הוא צעד, הוא קיים שם. אז הרקע של היזמים בהחלט רלוונטי, וכמובן, אם הרקע רלוונטי למה שהם באים לפתור היום, אז עוד יותר טוב. נגיד יזמים מ-8200 שבאים ו... אני לא יודע, מנסים לפתח משהו בתחום של החלוטין לא קשור, פחות רלוונטי.
ואת אומר, אם אני מפתח אפליקציה חינוכית, מה שנקרא אדטק, לא מזיק שהייתי מורה 15 שנה,
נכון,
נניח.
נכון, אוקיי. אבל אגב, הזכרתי מקודם צוות הוליסטי, אז הייתי רוצה לראות שיש מישהו שאולי מבין את עניין הטכנולוגי במקרה של הדוגמה שלך. אז זה האלמנט הראשון.
רגע, אני עוצר אותך פה, כי זה נורא חשוב מה שאמרת על צוות הוליסטי. אתה כאילו אומר, אם הגדרת שזה המוצר שלך, עכשיו תבין, כדי להצליח להכיל את כל המיזם הזה, איזה מין פונקציות אני צריך בתוך החברה. אני צריך מישהו שמתעסק בחינוך, מישהו שמתעסק בטכנולוגיה, מישהו שמתעסק בשיווק, ואז תדאג שבצוות שלך יהיה אחד שסוגר כל פינה?
נכון. אני אומר, זה לא מדע מדויק, ולכן אין תשובה חד משמעית נכונה או לא נכונה לגבי הדברים האלה. אבל בהכללה, נכון. כדי, זאת אומרת, זה נכון ששלושה עורכי דין יכולים להקים מיזם טכנולוגי מוצלח, אבל אם אנחנו מדברים על מה סביר ומה אידיאל, אז כן, אתה רוצה לראות יכולות גם ניהוליות, גם טכנולוגיות, גם עסקיות וכן הלאה. לא את כל הדברים, אבל לפחות את הבסיס, את הקור של מה שהסטארט-אפ יצטרך כדי לצמוח.
אוקיי, יכולות הוליסטיות, צ'ק. מה הדבר הבא?
נכון. תראה, זה גם יורד לרבדים הרבה יותר רכים. וזה גם מתחבר לסטוריטלינג. זאת אומרת, לפעמים כשאתה פוגש את הצוות, אז שלושתם למעשה מספרים סיפור. והסיפור הוא לא רק במילים ובשקפים שמאחוריהם, אלא זה גם בדינמיקה ביניהם. באופן שבו כל אחד משלים את השני בסיפור, נותן לשני את המקום שלו, את הספייס שלו, לספר חלק ולענות על חלק מהשאלות. הדינמיקה הזאת עבורנו בתור משקיעים מהווה, היא אלמנט מאוד מאוד חשוב. הרבה פעמים היא מעלה לנו דגלים אדומים.
כי הם קטנוניים, כי הם לא מפרגנים, כי כל אחד משחק על האגו שלו? למשל, ואז אתה אומר, אני לא מכניס את עצמי לביצה הזו?
לחלוטין, נכון. זו דוגמה טובה. יכול להיות מנכ״ל שהוא כוחני מדי, והוא לא נותן מקום ל-co-founders שלו, ל-CTO שלו וכן הלאה. וזה מאוד מאוד חשוב, כי בסוף תשמע, זה להקים סטארט-אפ, זה כל כך, כל כך, כל כך קשה, וזה באמת מסע ארוך עם הרבה חיכוכים, והיכולת להתמודד עם החיכוכים האלה היא אינדיקציה, או לפחות, אתה יודע, בשלב הסטוריטלינג, כשהם באים ומציגים, זה נותן לנו איזושהי אינדיקציה לראות כמה הם יהיו מסוגלים להתמודד עם העולם הקשה והאכזר הזה שנקרא סטארט-אפ.
פרויקט הגנום הסיפורי. נועם פיינהולץ מחפש את ה-DNA של הסיפור המושלם. והפעם עם רועי ברקת על נאום המעלית המנצח.
בוא ננצל רגע, הזכרת את הכוח של סטורי טלינג כדי לדבר על וייב של חבר'ה. אז יש פה עניין טריקי כזה, נניח שאנחנו חבורה מגניבה כזו. ואני רוצה שהמשקיע יבין שאנחנו חבורה מגניבה, גם כזו שנותנת את כל כולה ועובדת עד השעות הכי קטנות של הלילה, אבל תמיד עושים את זה בגוד וייב. אם אני אגיד שתדע לך שאנחנו חבורה מגניבה ונחמדה ונותנים את כל כולנו, זה סתם, זה חלול. אז לפעמים יש פה כל מיני טריקים מלוכלכים, הם קצת שקופים, אבל צריך לעשות אותם טיפה פחות שקופים, שלהגיד נניח על הפיצ'ר הזה, אני זוכר, חשבנו על זה באיזה יום, יש לנו תמיד ביום שלישי בלילה, לילה פיצה כזה, אחת בלילה ואז פתאום זה עלה. רק בשש בבוקר יצאנו מהמשרד שסגרנו את הפינה. זה כאילו סיפור, זה נותן לי איזושהי תמונה בראש, אבל הערכים שיוצאים מהסיפור הזה, זה חבר'ה שעובדים קשה, זה חבר'ה שלא מסתכלים על השעון, בא לי להיות איתם בישיבת הפיצה הלילית ביום שלישי בלילה, ואני יודע שבאופי שלהם עד שהם לא סוגרים פינה, הם לא יקומו מהכיסא. אתה שומע לפעמים רגעים כאלו שלא מנצלים את הטריק המלוכלך הזה?
יכול להיות שאני שומע לעתים כנראה לא קרובות את ה...
זה לא חייב להיות כזה סליזי.
ברור, ברור. לא, זה לחלוטין לא הסליזי, אני להפך, אני אומר, זה מאוד מרשים אותי, הקו המחשבה שלך. לצערי, לדעתי, רוב הסיפורים לא מזוקקים לטקטיקה כזו מהודקת. אני חושב שזה מאוד חשוב. זאת אומרת, אני דיברנו על הכפתורים הפסיכולוגיים שהם בתת מודע. זה לגמרי היה לוחץ על כפתורים כאלה אצל הרבה משקיעים, ואני חושב שיזמים, חכמים, שמתכוננים בסיפור שלהם ומזקקים את הנקודות, מכניסים אלמנטים כאלה, מגדילים את הסיכויים שלהם להצלחה באופן משמעותי. הבעיה היא, אגב, זה ש... תראה, אתה נתת דוגמה טובה, אבל לפעמים יש יזמים שמשלבים אלמנטים של הומור, למשל, בסיפור שלהם.
שזה מסוכן.
שזה מסוכן, נכון. כי אתה לא יודע באמת איך זה יתקבל אצל מי שמקשיב. יש, תראה, אנחנו קרן גלובלית עם, שמשקיעה בגיאוגרפיות בכל העולם.
בוא נגיד על זה מילה. אז אינטל זה השם שמרחף מלמעלה, נכון? אבל אינטל מבחינתנו זה הרבה דברים, וזה מפלצת גדולה כזו. מה התפקיד שלכם? אתם אמורים לזהות את ההזדמנויות החדשות, את הביזנס החדש שאינטל יכולה בסופו של דבר לקחת אליה?
אז מי אנחנו?
עושים זה בשלב מאוחר של השיחה, אבל יאללה.
כן. אז אנחנו אינטל קפיטל, אנחנו קרן ההשקעות של אינטל. אנחנו, המטרה שלנו היא לחפש סטארט-אפים שיכולים להניב החזר כספי טוב לקרן, זאת אומרת שאנחנו לא משקיעים עבור היחידות העסקיות של אינטל, אלא משקיעים בסטארט-אפים כדי למצוא את אותם סטארט-אפים שסבירות ההצלחה שלהם גבוהה, ותחזיר לנו שוב כאמור החזר כספי גדול. אנחנו כן מתמקדים בסטארט-אפים שאנחנו יכולים לתת להם איזשהו added value.
ערך מוסף.
סליחה, נכון, ערך מוסף. בין אם זה בחיבור לתוך היחידות העסקיות של אינטל, או לכל השותפים והלקוחות הרבים של אינטל בכל העולם, ומתוך שתי הנקודות האלה אפשר לגזור שאנחנו משקיעים בכמעט כל תחום. זאת אומרת, אנחנו משקיעים בדברים שהם מאוד קרובים לליבה של אינטל, כמו semiconductors, אבל גם משקיעים בעולמות של enterprise software, תוכנה ארגונית, HR tech, זאת אומרת, תוכנה לעולמות משאבי האנוש, נורא קשה בעברית.
אני רואה שאתה מתפתל פה, זה מעולה.
וזה אנחנו. אז בקיצור, יש את החיה הזו שנקראת Corporate VC, אנחנו כן בקטגוריה הזו, אבל אנחנו מעט שונים בהיבט הזה שאנחנו מחפשים השקעות שהן לא בהכרח לתת מענה ליחידות העסקיות של אינטל.
אוקיי, מילה אחרונה על גבי צוות. כמה חיבור אישי לנושא רלוונטי? זה חשוב לי כי, אני אתן את הדוגמה הכי קיצור, אני מפתח תרופה לסרטן כי סבתי נפטרה מסרטן. בסדר? אין לי קלישאה גדולה מזו, הנה היא הייתה פה. עד כמה זה גם חלק מהעניין? שאתה רואה שהאדם שמולך הוא לא רק האיש הנכון מבחינה מקצועית, אלא שהוא מושקע בזה רגשית.
אין ספק שזה חשוב, בגלל שיש כל כך הרבה סטארט-אפים, אז אנחנו רואים שיש הכל מהכל. אבל, זאת אומרת, הכל מהכל, הכוונה היא שיכול להיות מישהו שמגיע מתחום אחר, קם בבוקר ואמר, נראה לי שיש פה הזדמנות, ואני אתקוף בכיוון הזה. לעומת סיפור כמו שלך, של בן אדם שבאמת חי איזשהו כאב, חיפש דרך לפתור אותה, ומשם נולד הסטארט-אפ. אז יש הצלחות גם וגם. מן הסתם, יש איזשהו חוזק בסטארט-אפ, בדוגמה שאתה נותן, שנולד מתוך כאב אמיתי.
השאלה אם זה גם נכון לספר את זה.
זו שאלה טובה.
כי זה יכול להתפס מניפולטיבי, נצלני, אתה יודע, נכון. מנסה לרגש אותך בכוח.
אני אגיד לך איפה אצלי זה בדרך כלל נופל, כשיזמים מנסים לספר את הסיפור מנקודת המוצא הזו. זה נופל ממקום קצת אחר. מה שאצלי מפריע זה שא', ברגע שיזם מנסה להכניס את הסיפור האישי שלו, אנחנו מגיעים למה הוא עושה רק אחרי 5 דקות. אז בסדר, אז גרמת לי להכיר אותך ואת הסיפור האישי הכואב שלך.
אבל אתה אומר, מה אכפת לי ממך אם אני לא יודע על מה אתה מדבר?
נכון, בדיוק. זה קצת, זה לא רק מה אכפת לי ממך, אלא שוב, זה חוזר לעניין הזה של סיפרת לי סיפור יפה, אבל אני בינתיים הלכתי לכל מיני מקומות בראש שלי עם הסיפור הזה, בגלל סטארט-אפים אחרים שאני מכיר, בגלל שבכלל אנחנו כולנו, לא רק משקיעים, כולנו תחת עומס של אינפורמציה אדיר. וכשמישהו מספר למישהו אחר סיפור, ואתה המומחה, תקן אותי אם אני טועה, היכולת למקד ולשים את זה על, בקונטקסט הנכון היא מאוד מאוד חשובה, כי שוב, אנחנו מוצפים. אז בעיה אחת של לספר את הסיפור האישי והכואב, זה שזה מרחיק אותי מהתכלס. הרבה פעמים יזמים מבלים 5 דקות בלספר את הסיפור שלהם, ואני עוד לא יודע מה הם עושים. הבעיה השנייה היא שהרבה פעמים המוצר נותן מענה רחב יותר מהסיפור האישי שלהם. ופה משהו מתפספס. נכון שאני רוצה להזדהות עם המקרה הפרטני, אבל אני גם רוצה לדעת שהוא נותן מענה לשוק גדול להרבה מקרים.
אני חייב דוגמה.
לצורך העניין, נגיד שאני מקים, נמשיך עם הדוגמה שלך של מחלת הסרטן, ואני רוצה להקים איזשהו אתר עם מידע שעוזר למשפחות להתמודד עם המחלה. לצורך העניין, הסיפור האישי שלך כנראה נוגע לסיטואציה מאוד ספציפית, סרטן מאוד ספציפי, פרוטוקול טיפולי מאוד ספציפי. אבל לא בשביל זה אני אקים סטארט-אפ ואתר ואפליקציה וכן הלאה, אלא אני רוצה כבר לכלול בפנים כל מיני פרוטוקולים, אולי טיפולים גם אלטרנטיביים וכן הלאה וכן הלאה. יש הבדל בין להקים ביזנס ללהקים סטארט-אפ. ביזנס יכול לתקוף משהו שהוא יחסית ספציפי וצר, הכוונה בסטארט-אפ זה, אתה יודע, לנסות לכבוש את העולם. To scale, בדיוק.
יאללה, יצא לי אנגלית. תראה מה עשית.
אז אם אתה בא ומנסה למכור לספר את הסיפור שלך למשקיע בכוונה של להקים סטארט-אפ, אז בוא תספר סיפור גדול. ואם אתה מספר את הסיפור מנקודת המבט הפרטנית שלך, יש פה סיכון שאתה לוקח.
אז בוא, אני אציע פה רגע עוד איזשהו טריק, שהוא להקטין את זה, אבל להכניס את זה, להגיד כתתתה אני. אני אסביר מה זה השיטה הזו. יצא לי לעבוד לפני כמה שנים עם יזם שפיתח איזושהי אפליקציה שאמורה לעזור לילדים עם הפרעות קשב וריכוז לשרוד את ההתארגנות בבוקר. ילדים שהם חזק בתוך הפרעת הקשב וריכוז, לקום, לאכול, לצחצח שיניים, לסדר תיק, לשטוף פנים, להתלבש ולצאת, זה נורא נורא קשה. אז מה שהרבה הורים עושים, יש להם על המקרר כל מיני מדבקות וסמיילים, אם עשית את הכל, אתה מקבל את הטגים האלה, את הסמיילים על המקרר, והכל בסדר. הוא בנה אפליקציה מגניבה, שהופכת את כל הדבר הזה לכאילו גיימיפיקציה של זה, משחוק של זה, הכל בסלולרי, ובעצם הילד עובר איזשהו מסלול. יש לו 2 דקות לסיים התלבשות, ואז הוא לוחץ סיימתי, ואז עוד 3 דקות לצחצח שיניים. אחרי שכל הדבר הזה נגמר, כל הדאטה הזה עובר למומחים שבונים לו את המסלול ליום למחרת. בעצם זה אימון, טריינינג של ילדים להתמודד עם המטלות. עכשיו, הסיפור הזה הוא סיפור נחמד, הוא לא טכנולוג גדול, והוא לא יזם גדול, הוא הכביל לאור כל אורך הדרך את זה שהבן שלו סובל מהפרעת קשב וריכוז, ושזה הגיע משם, זה לא היה לו נעים לדבר על זה, לשים את זה בפרונט, הוא גם קצת לא רצה לעשות אאוטינג כזה, להפוך אותו הנה יונתן, הוא לא רצה להיות רגשי, אבל זה שמת פוטנציאל נורא גדול מהסיפור. אז מה שאמרנו, תגיד רק, כאבא לילד עם הפרעות קשב וריכוז, אני יודע שתתתה. אל תעשה מזה דרמה, ואל תכניס אותי עכשיו 5 דקות, כמו שאתה אומר, לסיפור האישי, אבל תשתול לי בראש את הרעיון שאתה יודע על מה אתה מדבר. כי אני כבר מבין שאתה מבין את הלקוחות שלך, אתה מבין את נקודת המבט של הילד, של ההורים. אני יודע שאם יהיה קשה, אתה לא תוותר, כי זה בדמך. זאת אומרת, אפשר להקטין את זה, בעיניי לפחות, אם יש חיבור שהוא חיבור אמיתי ולא מזויף, איפשהו להכניס אותו זה נחמד.
נכון, אז הסיפור שלך מעלה באמת נקודה מאוד חשובה. אני חושב ש... אני אולי, מה שאמרתי מקודם, לקח את זה לקיצון אחד, ואתה נותן דוגמה אחרת. אני חושב שאיזון בסטורי הוא מאוד מאוד חשוב גם. זאת אומרת, אתה רוצה מצד אחד להראות שהסיפור שלך הוא רחב, הוויז'ן שלך הוא מאוד מאוד גדול, מצד שני, אתה לא רוצה לתת דוגמאות שהן מאוד מאוד ספציפיות. אז נכון, האתגר הוא לספר את הסיפור באופן שהוא משכנע, הוא עוזר למאזין, אתה נותן לו את הכלים שהסימון ייפול דרך דוגמאות ספציפיות, אבל שהסימון הזה או הקליק לא יהיה קטן מדי. ברור? וזה באמת כן. אתגר, לספר את הסיפור באופן שזה ה-Airbnb סרטן, אני לא יודע. אבל, כן,
טוב.
אז יש פה,
הייתי
כן,
משקיע.
זה עוזר, זה עוזר לחבר דברים שהמשקיע מכיר לויז'ן התיאורטי הזה של היזם. אולי נכון לומר, זה עוזר להפוך את הדברים לתכלס.
כן.
או להפיל את הסימון.
אפרופו מה שאמרת, זה ה-Airbnb של, או זה ה-Waze, יש את הטריק הזה לתפוס טרמפ.
נכון, לא כולם אוהבים את זה אגב.
אתה אוהב?
אני חושב ש... תראה, זה מתחבר לכל הנקודות שאמרתי.
בוא נסביר מה זה בעצם לתפוס טרמפ. ניקח את זה דווקא מקולנוע, אוקיי? יש את הדיבור הזה שכשעשו את הפיץ' לסרט ספיד, אתה זוכר עם קיאנו ריבס וסנדרה בולוק לפי דעתי, אתה רוצה, יש מפיק עם 1,000 תסריטים על השולחן, איך אתה גורם לו לעשות את זה? אז הדרך שבו הציגו את ספיד, אמרו, זה כמו מת לחיות, אבל באוטובוס. שזה יפה, כי אתה כאילו אומר, אני מבין מה זה מת לחיות. אני מבין שזה הומור שחור, אני מבין את הקצב, אבל אני מבין בערך מה הגיבור, אני מעתיק את זה לשם. או כאילו בדברי הימים של הוליווד, אז אומרים שכשדיברו על הנושא השמיני, אז אמרו, זה מלטעות בחלל. אתה אומר, וואלה, זה בכלל לא על המפלצת, זה על מה קורה לבני אדם שהם במקום סגור ומפחדים ממשהו שהם לא מכירים. זה זה. אז הטרמפ הזה, אתה אומר, אם מישהו עושה איזושהי תוכנת ניווט, זה Waze אבל למקומות סגורים. זה Airbnb אבל לכלבים.
כן.
זה שיטת הטרמפ. עכשיו, תמשיך רגע, איפה אתה אוהב את זה, איפה לא?
אני חושב שהיא חשובה, היא נכונה, היא עוזרת למשקיע להתחבר לויז'ן שנמצא בראש של היזם. למה אני אומר שלא כולם אוהבים את זה? כי לצורך העניין, אחרי שנה, שנתיים, שכולם אומרים, זה ה-Airbnb של... אז יש פה איזשהו אלמנט של מיוס. אז בהיבט הזה כנראה שצריך להיות קצת עם אצבע על הדופק, קצת לשים לב, להקשיב לבן אדם שאתה מספר לו את הסיפור כדי לאסוף את הסיגנלים האלה. לצורך עניין, נפגש עם 10 משקיעים וקיבלתם מהם איזשהו פידבק, אז כנראה שמשהו פה לא בסדר. אז להיות קשובים. האלמנט הזה של לתפוס טרמפ הוא נכון, אבל לא...
כמו טרמפים בעולם האמיתי, צריך להיות זהירים עם טרמפים. זה, בוא נסכם את זה ככה.
זה נכון, אבל do not abuse.
אוקיי.
כן.
עד עכשיו דיברנו על הסטורי, בוא נדבר על הטלינג, על השואו. בסדר? כולם שמדברים מי הפרזנטור הכי גדול אי פעם, אז סטיב ג'ובס עולה כזה בראש, כי הוא באמת היה בחור מוצלח למדי, בכל מה שקשור לפרזנטציה של טכנולוגיה, והוא באמת נתן שואו. אתה יודע להסביר למה הוא היה כזה גדול? כאילו מה במה שהוא עשה כשהוא משיק את האייפון,
פרזנטור.
כשהוא משיק את המקבוק אייר, כאילו מה בדבר הזה הפך את זה לבלתי נשכח?
כן. אז שוב, אני שם את הצד העסקי של מה הפך אותו להצלחה. כפרזנטור, יש כמה דברים שאני אישית מתרשם, שגרמו לו להיות מוצלח. הראשון, אני חושב שהוא הרגיש מאוד מאוד בנוח על הבמה, באופן שהוא כאילו נמצא באחד על אחד עם בן אדם ומנהל אותו שיחה.
ונגיד בכוכבית, אנחנו יודעים שזו תוצאה של המון המון אימון וחזרות והרצות, זאת אומרת, זה לא נכון, פריסטייל.
נכון, נכון. אני חושב שהוא היה משוכנע וככה כל יזם צריך. ואם הוא לא שם, אז הוא צריך להזכיר לעצמו ולעבוד על זה. הוא היה משוכנע שהוא מדבר על... מה זה משוכנע? הוא למעשה דיבר על הבייבי שלו, על הפשן שלו. ולכן, אם אני על הבמה ואני בא ומדבר על הפשן שלי, למעשה, היזם צריך להבין, כולנו פה כדי לשמוע אותך. מדבר על מה שאתה כנראה מבין הכי טוב, יותר טוב מכולנו. ולכן, בוא תספר, בוא תשתף אותנו, ותרגיש נוח עם זה. זה לחלוטין מצריך עבודה, מצריך אימון, עם כל מיני טריקים שאתה ואני פעם דיברנו עליהם, לצלם את עצמך ולהתאמן ולזקק את הדברים, אבל אם אתה מצליח להגיע למצב שבו אתה עומד על הבמה או יושב בכיסא בצד השני של השולחן בחדר הדיונים מולי, נהל איתי שיחה אחד על אחד בצורה נוחה, בטוחה, זו נקודה אחת. נקודה שנייה היא שכן, הסיפור עצמו מלוטש, הסיפור עצמו... לוקח בחשבון את כל הנקודות הטובות ואת כל הנקודות הבעייתיות כדי לדעת להתחמק מהן או למצוא להן פתרונות וכן הלאה. אבל, ואני מחבר את זה לנקודה שאני חושב שמשפיעה על הדרך שלי להסתכל על כל העניין הזה של הסטורי טלינג, צא מתוך נקודת הנחה שאנשים שאתה מדבר איתם, הם לא מכירים את הסיפור שלך, הם, כמו שאמרתי מקודם, מוצפים במידע, ולכן דמיין שאתה מספר את הסיפור ל... נגיד, לא יודע, משתמשים בדוגמה הזו, לדודה שלך ולילד בן 6 ביחד, ושניהם צריכים להבין את זה, כשהם שומעים את זה פעם ראשונה. למה זה מורכב? זה מורכב כי הרבה פעמים יזמים מתקשים, אומרים, אבל אני מאבד את כל היופי, את כל המורכבות, את כל הוויז'ן שלה, והעומק של המוצר שלי.
נכון.
אז אני לא אומר לא להגיע לזה. אתה תגיע לשם, אבל אל תתחיל משם. כי אם אתה תתחיל משם, זה יהיה overwhelming, ואתה תאבד את הקהל. תתחיל מאיזשהו זרע, ותלך ותרחיב. תבנה על זה.
אז בוא נדבר רגע על הפשטות הזו שאמרת עכשיו, זה מדליק. כי אם אני חושב, נניח, על שתי ההשקות הכי גדולות של סטיב ג'ובס, אז אחת זה האייפון ב-2007, ושם הוא אפילו שוטל בראש, זה ממש שטיפת מוח, אבל הוא שוטל בראש של הקהל את הסיכום, את הכותרת, את מה שהופיע גם יום למחרת בכל העיתונים. היום אפל ממציאה מחדש את הטלפון.
An iPod. A phone. And an internet communicator. An iPod. A phone. Are you getting it? These are not three separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Today Apple is going to reinvent the phone.
וברגע שאתה אומר את זה, אני מתחבר לזה גם כסבתא וגם כדודה וגם כילד. כל מה שידעתי על טלפון הולך להשתנות, והנה, זה יש שם משהו נורא נורא ברור. צד אחר זה הצד הוויזואלי. אתה זוכר את הטריק שלו עם מקבוק שיוצא מתוך המעטפה המשרדית?
כן.
מחשב סופר דק, הוא לא מדבר באינצ'ים, והוא לא מדבר בגדלים, והוא לא מדבר בכלום. הוא אומר, המחשב כל כך דק שהוא יכול להיכנס למעטפה משרדית חומה. ואז השמוק הזה בסוף באמת מגיע לה, כשהוא חושף את המוצר, מגיע עם מעטפה משרדית, פותח את הדבק ומוציא את המכשיר. יש שם משהו שלא צריך להבין כלום כדי להבין אותו.
נכון.
שנורא נורא פשוט.
נכון.
אבל זה לא קל.
זה לא קל, אבל שים לב, יש פה עוד כנראה אלמנט. רגע לקחת צעד אחורה, התהליך מול בין יזמים למשקיעים הוא תהליך ארוך, שכולל כמה סוגים שונים של, נקרא לזה אינטראקציה. זה מתחיל בעיקר בסטורי טלינג, ואחר כך נכנסים לרבדים יותר אנליטיים, מסתכלים על ה-P&L של החברה, על הדאטה וכן הלאה. אבל השלב הראשון זה סטורי טלינג במטרה של למכור. אם אתה סיילס פרסון, אם אתה איש מכירות טוב, זה אמור לבוא לידי ביטוי בסטורי טלינג שאתה מספר, כדי להביא אותך לשלב הבא. ושוב, בשלב הבא כבר ננבור וניכנס למידע בצורה יותר עניינית. אולי המחשב שהוצאת מהמטפה...
מלא בבאגים.
כן, או שהוא סתם חתיכת קרטון והוא מוקאפ, והוא לא אמיתי, אלא רק לצורך המחירה. בסדר. אבל את הוואו הראשוני עשית, זה יביא אותך לשלב הבא. כמובן, אתה לא רוצה להגיע לשלב הבא ואז ליפול.
תגיד, אתה זוכר טריקים כאלה שעשו לך מול העיניים, או שזה באמת רק סטיב ג'ובס על הבמות המטורפות שם?
לא, זה כל הזמן קורה, ובאמת צריך קצת להיזהר, לא to oversell, לא למכור דברים שאתה אחר כך לא יודע לעמוד מאחוריהם, אבל זה קורה לא רק באספקטים גרנדיוזים כאלה. לצורך העניין, יכול לבוא יזם ולומר, יש לי 5 לקוחות. וואו, מרשים, אתה רק התחלת לפני חודשיים ויש לך 5 לקוחות, ואז מסתבר, רגע, זה לא באמת 5 לקוחות, זה הייתי בקשר עם 5, ו4 מהם אמרו אולי, וכן הלאה. אז פה כן צריך להיות איזון בין הרצון והיכולת שלך למכור, לבין מה שאתה אחר כך יכול...
גבולות האמת והיושרה הם חשובים.
לחלוטין.
אבל לא, אני דווקא מחפש דוגמה חיובית, לא מישהו שהסיפור מתרסק לו ביד, אלא מישהו שאתה זוכר שהדרך שבה הוא סיפר, איזשהו שואו, איזשהו גימיק אפילו, משהו שמייחד אותו מבין כל המאות האחרים ששמעת.
כן, אבל האמת היא שלדעתי זה משהו שאתה ספציפית חשבת עליו. יש את האקסלרטור...
עכשיו אני מסוכן.
כן, יש את האקסלרטור הג'אנקשן. פעם היו דמו דייז בג'אנקשן, והיה סטארט-אפ, אני זוכר את זה עד היום.
דמו דייז זה יום מול משקיעים פוטנציאליים, כמו הקרישים, רק בגדול ואמיתי.
בדיוק, נכון. והיה מיזם שניסה לפתור משהו בקול סנטר. איך אומרים קול סנטר בעברית?
מוקד שירות
בדיוק.
כזה.
בדיוק, נכון. עכשיו, כולנו מכירים את זה שאתה מתקשר למוקד שירות, ובא לך לעשות כל דבר אחר חוץ מלהתקשר למוקד שירות. אתה שומע שאתה המספר 100 בתור, וכן הלאה. אז הדרך שבה אותו יזם התחיל את ההצגה שלו, זה הוא עלה לבמה, שתק. עמד שם, וברקע התנגדה הקלטה כזו שאומרת, שלום, אתה מקום 100 בתור, וכן הלאה וכן הלאה. אז במקרה הזה, אגב, הוא התחיל מהפיין, ולא מהתכלס מה הוא עושה, אבל הוא לא התעכב שם. זה לקח לו 20 שניות, אולי קצת פחות, ואז הוא ישר רץ למה הוא עושה. אבל ה-20 שניות האלה היו שואו, והנה, אתה רואה, אני זוכר את זה עד היום, לדעתי זה היה לפני 7-8 שנים.
נכון. כן. זה באמת לתת תחושה של חוויה, של ככה מרגישה הבעיה, ולא להגיד יש בעיה עם מוקדי שירות לגמרי. תגיד רגע, אתה כאמור, אתה גם עובד עם סטארט-אפיסטים ועוזר להם עם הסיפור שלהם, כי once אתם משקיעים בהם, אתם גם מלווים אותם לאורך הדרך, נכון? נכון. כמה גרסאות של סיפור אתה ממליץ ליזם להחזיק בראש? אתה אמרת, כשרק התחלנו, צריך לספר את הסיפור לבין או בת הזוג שלו. כדי להסביר למה הוא לא חוזר הביתה, נניח, ולכל אדם חדש שהוא מגייס, ולשותפים אסטרטגיים וללקוחות, אבל נניח במקום הצר הזה, בממשק שלו איתך, מול משקיע פוטנציאלי, כמה גרסאות שהוא יחזיק?
שאלה טובה, כי הוא באמת צריך להחזיק כמה, ולא רק שהוא צריך להחזיק כמה, ואני עוד שנייה אפרוט, הוא צריך לתחזק את זה לאורך חיי החברה, כי הדברים משתנים. אז לצורך העניין, בכל נקודת זמן, לשאלתך, הוא צריך את המשפט, חייב את המשפט, וזה נורא קשה, כנראה שהמשפט, או נגיד החצי פסקה או פסקה, זה הכי 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 מורכב, כי אתה ברגע אחד צריך להיות מסוגל לספר תכלס מה אתה עושה, ושזה יעבור באופן שהוא משכנע ואטרקטיבי, ואין לך הרבה מקום לעשות את זה. אז זה כנראה הכי מאתגר, אבל זה חייב להיות.
בעשר מילים, מה המהות המבדלת שלי? מה הדבר שאני עושה? אני עושה אותו הכי טוב, ואף אחד אחר לא עושה כמוני.
ומאוד עם רגליים על הקרקע. זאת אומרת, אתה לא בא לפתור את בעיית החניה בעולם, נקודה. כי זה לא אומר לי כלום, נכון?
נכון.
אז זה פורמט אחד חשוב ומאוד מאוד קשה לייצר. ומעבר לזה, תראה, אנחנו הרבה פעמים עושים אינטרודקשן, זה קירות בין החברות שלנו למשקיעים. אתה רוצה לצרף למייל איזשהו, זה נקרא באנגלית בלרב, איזשהו שתי פסקאות, שלוש פסקאות, קצת יותר בהרחבה, עם אולי איזשהו לינק וכן הלאה. ויש את ה-one pager, הדף או שני דפים, יש את המצגת ויש את השעה שיחה. אז הפורמטים האלה חשובים כל אחד לעיתוי השונה וכן הלאה. ולמה הם צריכים להשתנות לאורך זמן? א', כי, שוב, צריך לזכור, הסיפור הוא למעשה תולדה של מה אתה עושה פה? מה החברה הזו עושה? זה דרך לזקק את האופרינג של החברה, את המוצר, את השוק וכן הלאה. אבל כל הדברים האלה זה הדברים שאתה בתור היזם חי בשוטף, ביום-יום. והדברים האלה משתנים. השוק פתאום משתנה, יש לך עוד תחרות, המיקוד שלך מבחינת מי יהיו הלקוחות שלך יכול להשתנות, והסיפורים זה נגזרת של אותה מציאות, אותם נקודות. ולכן מאוד חשוב לתחזק את זה. עכשיו, אם אני לוקח רגע צעד אחורה, מה שלדעתי צריך לעמוד מאחורי הסיפורים האלה, אם אתה זוכר, זה אותן שתי רשימות של כל הנקודות הטובות וכל הבעיות, וכמובן תשובות לבעיות. אלו רשימות שגם כן צריכות להיות מתוחזקות לאורך חיי החברה, ולא רק אצלך בתור המנכ״ל בראש, אלא בין חברי הצוות.
וכל סוגי הסיפורים האלה, גם המשפט האחד וגם הוואן פייג'ר ועד השעה, בסוף פלוס מינוס צריכים להיות בהלימה לספר את אותו סיפור.
לגמרי, בוודאי. נכון. עכשיו אני חושב, לא שאלת, אבל אני אומר, את הפסקה ואת הפיץ' נגיד של החמש דקות ואולי 10 דקות, ההמלצה האישית שלי, שוב, לכתוב בכתב על מחשב, להקליד, לזקק את זה ולאפטם את זה, ובסוף גם ללמוד את זה בעל פה.
לאפטם את זה.
לאפטם את זה, כן.
אופטימייזית? לא, זה מגניב.
מה זה בעברית?
זה נשמע כמו סוג של חיה אקזוטית, לאפטם את זה.
כן.
סבבה. את אומרת, תביא את הגרסה הכי ברורה ומדויקת, תתווכח עם עצמך על כל מילה. למה המילה הזו פה ולמה לא אחרת, האם המשפט הזה פותח, וכשזה בול, אז תתרגל את זה כמו חיה פצועה.
לגמרי. מה זה אומר? אבל שוב, זה למשל להשחיל פנימה את הדוגמה שנתת מקודם. היה לנו פרויקט מול לקוח, היינו צריכים, אנחנו רצינו להראות שאנחנו מסוגלים לדלבר את זה, עוד מילה, לדלבר את זה מהר, עבדנו עד אחת בלילה וכן הלאה, אותה דוגמה שנתתי מקודם. תכניס את זה לסיפור, תוודא שהנוסח נכון, שזה מגיע בעיתוי הנכון בסיפור וכן הלאה, וכן, בסוף ללמוד את זה בעל פה. בהתחלה זה לא נשמע טוב, וזה לא זורם חלק, וזה נשמע רובוטי וכן הלאה וכן הלאה. אחרי, בפעם המאה, אתה תשמע כמו סטיב ג'ובס.
וצריך להגיד, כשאתה אומר בפעם המאה, אמרת את זה בלי למצמץ. אתה אומר, תספרו את זה כדי שתהיה לכם את הפעם המאה.
לגמרי. לגמרי, לבד במקלחת, מול אשתך, מול העובדים האחרים, או הקו-פאונדרים. אגב, גם כל אינטראקציה מול משקיע, היא שיעור עבורך להצגה הבאה. זה דרך שלך, הזכרתי מקודם, להיות עם אוזניים פקוחות ולקבל פידבק ולראות, לקרוא את הקהל שלך. עם אותו משקיע, הראש שלו נודד מטה כלפי הטלפון שלו, ואתה רואה שהוא איבד קשב בקטע הזה של הסיפור. או אני אתן לך עוד דוגמה שמשום מה, יזמים הרבה פעמים מתעלמים ממנה. נגיד אתה בא ומציג את גודל השוק, והמשקיע אומר לך, בסדר, אני משוכנע, בוא נמשיך הלאה. ואתה באיזשהו מומנטום, אתה חשוב לך להשחיל את כל הסיפור שלך.
יש לך את התסריט שלך, גם נורא קשה לסגת ממנו.
נכון, אבל אין מה לעשות. אתה חייב להיות קשוב לקהל שלך. תמשיך הלאה, כי אחרת אתה יוצר אנטגוניזם מיותר.
טוב, זה קצה קרחון מה שנגענו בו, וזה עולם מרתק, שבוא נגיד, כדי להרים סטארט-אפ, אמרת בעצמך, זה מפעל מטורף, זה פיצקלה לדעת לספר את הסיפור, זה נורא נורא חשוב, יש עוד כל כך הרבה אופרציות מסביב. מקווה, בוא נגיד, שיזמים קיימים, וגם יזמים פוטנציאליים, בטוח, קיבלו כלים מהשעה הזו איתך. רועי ברקת, מנהל השקעות בקרן ההון של אינטל, תודה גדולה.
תודה, היה כיף.
ואתם על פרויקט הגנום הסיפורי, תוכנית שמנסה לפצח את ה-DNA של סטורי טלינג אפקטיבי, כל פעם מכיוון אחר. אני נועם פיינולץ, ניפגש בסיפור הבא.